בוקר טוב. אני חושב שכדאי לסכם את כל הסוגיה לפי הפרקים של השולחן ערוך, ואחר כך נראה גם קצת לנתיבות. אז קודם נראה את פסקי השולחן ערוך על הסוגיה בסימן פ"ח, רק את דברי המחבר ונסביר אותם מה שנוגע לסוגיה. מי שאין לו, אני חושב סשה אין לו כזה דבר, יכול לקבל. קיבלת? נהדר. נהדר. מישהו צריך? בסדר, בוא תקבל כאן. מה? שני, זה משהו, פ"ח. מה, תקף יעבור, עוד רגע יעבור. מתי תסתכל לי מישהו? תביא לי רגע, רגע, אולי לא. לא, לא, לא. אז תסתכל לי מישהו, אני מתנצל. אז תכף יביאו לך. אולי יש כאן בפנים, מישהו רוצה להסתכל? מה? את זה אני אחלק עוד מעט, אני לא לומד את זה עכשיו. יכול לקחת. אז אני חוזר מתחילה. אני חוזר על הסוגיה באמצעות דברי המחבר. מה? כן? באיזה עמוד בעוז והדר?
מהרגע שהוא מתחיל בשולחן ערוך, בדף
ט"ו. טוב, בעוז והדר הוא אומר בדף ט"ו יש שולחן ערוך. אז אני קורא את דברי המרן, ואני מסביר את המקורות שלו לפי הגמרא. פ"ח סעיף א', אין מודה במקצת הטענה חייב להישבע עד שיודה לפחות בפרוטה. להודות לפחות בפרוטה, זה כתוב במשנה, כתוב חמש פרוטות הן, ההודעה בשווה פרוטה, ההודעה צריכה להיות לפחות בפרוטה, כי פחות מפרוטה זה לא ממון. דבר שני, תהיה הכפירה לפחות שתי מעין כסף. הרעיון הזה שהכפירה צריכה להיות שתי מעין כסף, זה השיטה של רב. שרב אומר שכתוב בתורה כסף או כלים, אז המילה כלים בא להגיד על התביעה, שהוא תובע, מה הוא תובע, אבל המילה כסף או כלים זה לא זהה כסף לכלים, אלא כסף, קודם כל דורשים. מה הכלים שניים אף כסף שניים, ורב דורש שכסף זה הכפירה. תהיה לפחות הכפירה שתי מעין כסף. לפי כך, תוצאה משני הדברים האלה שכתבנו, אומר המחבר, אינו חייב עד שיתבענו שתי מעין ופרוטה, כי אם הוא יתבע אותו שתי מעין והוא יודע בפרוטה, יש לו כפירה פחות משתי מעין. זה שיטת רב. אז אינו חייב עד שיתבענו שתי מעין ופרוטה, והוא מודה בפרוטה וכופר בשתי מעין. זה השיטה של רב, ופוסקים כמו רב בניגוד לשמואל, בגלל שיש תני רבי חייא לסיוע לרב. אבל המשך המשנה, תבעו שתי מעין ופרוטה, והודה לו בשתי פרוטות. זה כבר דוגמה שהמחבר נותן מעצמו. תבעו שתי מעין ופרוטה, והודה לו בשתי פרוטות, אז יוצא שהכפירה עכשיו תהיה פחות משתי מעין. כיוון שאין הכפירה שתי מעין, אין שבועה. או אם מודה בחצי פרוטה, אם הוא מודה בחצי פרוטה, אז הוא כופר, הוא אמנם כופר בשתי מעין, כי הוא תובע אותו שתי מעין ופרוטה. הוא מודה בחצי פרוטה, אז הכפירה היא בשתי מעין, אבל חצי פרוטה זה לא הודעה, כתוב במשנה הודעה בחצי פרוטה. ניתן למי שרוצה. כל מי שרוצה קצות ונתיבות יכול לקבל. אז תחלק, תחלק לכל מי שנמצא פה, אפילו מי שיש לו, שזה לא חתוך. או אם הודה בך, אבל עכשיו אנחנו, כלומר הדף שמחולק עכשיו ישמש אותנו לשתי מטרות. מטרה אחת ללמוד את דברי המחבר, מטרה שנייה ללמוד הקצות והנתיבות. ורבי ליפה הכין לנו פה מטעמים מיוחדים על תולדות הקצות והנתיבות, גם נשתמש בזה, וגם נלמד קצות ונתיבות שרבי ליפה צילם, ועוד קצות ונתיבות שיש בשולחן ערוך הזה, כמה שנספיק, עוד כמה. אז הוא אומר המחבר, אבל תבעו שתי מעין ופרוטה, ודה לו בשתי פרוטות, כיוון שאין הכפירה שתי מעין, פתור. או אם הודה בחצי פרוטה, אז גם כן פתור, כי כתוב ההודעה פרוטה. כיוון שאין בה הודעה פרוטה. שיעור הפרוטה זה לקוח מהרמב״ם, משקל חצי שעורה של כסף נקי, ושיעור שתי מעין, משקל למדבט שעורים כסף נקי. וכן, סעיף ב', אם לא תבעו כסף, אין לה מיני סחורות, והודה לו מקצת. שמין, הכפירה וההודעה, אם יש בכפירה שווה שתי מעין, ובהודעה פרוטה אחת, חייב. אז זה אני עוד לא חילקתי, אבל אתה יכול לקחת אם אתה רוצה. אם הוא לא תבע אותו כסף אלא מיני סחורות, אז הוא תובע, נגיד, הוא אומר לו 100 קילו קמח או 100 פלורוסנטים, והודה לו במקצת, שמין הכפירה וההודעה. אם יש בכפירה שווה שתי מעין, ובהודעה פרוטה אחת חייב. הוא מתכוון סחורות שהוא תובע אותו סחורה מסוג מסוים, והוא מודה לו באותו סוג מהסחורה. אותו סוג סחורה זה נקרא חיטים וחיטים, או שעורים ושעורים, אבל במקצת, אז גם מודדים את השווי הכפירה ושווי ההודעה. סעיף ג', במה דברים אמורים שתבעו פירות או מיני סחורות, שאז הולכים לפי שתי מעות כסף, אבל אם תבעו שני כלים, הגמרא אומרת, יצאו כלים למה שהן, אם תבעו שני כלים והודה לו באחד מהם, אין צריך שיעור. אז שיטת רש"י והרמב״ם, שאפילו כלים אפילו פחות משווה פרוטה, כי יצאו כלים למה שהן, אלא אפילו היו 10 מחטים בפרוטה אחת, תבע אותו 2 מחטים, והודה לו באחד מהם. אז לא הכפירה שתי מעין, ולא ההודעה בפרוטה, אבל מה? כלים יצאו למה שהן, הם חשובים. למלאכתם, כלומר, רואים מזה שהשיעור שתי מעין זה שיעור חשיבות, ולכן בכלים שחשיבותם במלאכתם, אז הוא חייב. נובע מזה הדין הבא, תנו כסף וכלים, גם כסף וגם כלים, הודה בכלים וחפר בכסף, אז צריכים לראות אם יש בה כפירה, שתי מעין חייב, ואם לא, פטור. אבל אם הוא הודה בכסף, והכסף הוא היה פרוטה, וחפר בכלים, ויצאו כלים למה שהן, אם הודה בפרוטה, חייב על הכלים. ולא כתוב כמה יהיו הכלים, לא משנה כמה יהיו הכלים, בגלל שלפי השיטה של הרמב״ם, אז אפילו יצאו כלים למה שהן, זה שיטת הרמב״ם. אבל צריך להזכיר פה שהראש והרמב"ן חלוקים על הרמב"ם, שהראש והרמב"ן הם סבורים שבכלים, אם הוא הודה בכסף, בפרוטה וכפר בכלים, אם בכלי היה לפחות שווה פרוטה, אז זה נקרא ממון ויש שבועה. אבל אם אין בכלי, כלומר יצאו כלים למה שאין, שלא צריך שתי כסף, אבל לפחות צריך פרוטה. יוצא שיש מחלוקת בכלים שאין בהם שווה פרוטה, שתי דעות. הראש והרמב״ם, הרמב״ם ורש"י מצד אחד לא צריך שווה פרוטה, ואילו הראש והרמב״ן צריך שווה פרוטה. סעיף ד' עוד לא למדנו זה בגמרא, סעיף ה' לא למדנו זה הלאה בראשונים. סעיף ו' זה בראשונים, ועכשיו הגענו סעיף ז', שזה קשור להמשך הסוגיה. אין מודה במקצת, אין מודה במקצת, חייב, עד שיודע ממין הטענה. כיצד? תבעו קור חיטים, או קור תבועה, והודה לו בלטח, שזה חצי קור, אבל קטנית, קטנית זה משהו אחר, קטנית פטור, כי תבועה ותבועה וחיטים שתי דברים הם, אבל אם תבעו בקור פירות ולא פירש לו מים הפירות והודה לו בלטח קטנית, אז קטנית זה מין ממיני הפירות, חייב, שהקטנית בכלל פירות. זאת אומרת שמדם תובע דבר כללי והוא מודה לו בדבר פרטי, אז זה, זה מה שהר"ן עשה מזה כלל, שאם אדם תובע אותו שווה והוא מודה לו בדווקא, הדווקא הוא חלק מהשווה, כי גם הדווקא יש לו שווי וחייב.
אם הוא מודה לו במשהו שהוא לא
מודה,
אם הוא מודה לו בכיסא?
אם הוא מודה לו בכיסא, האם כיסא זה נקרא כור פירות? עוד לא. אולי יושבים על הכיסא בשביל לאכול את הכור פירות, אבל הכיסא הוא לא חלק מהכור פירות. אז זה טוענו בחיטים, מודה לו בסעורים. הוא תובע אותו כור פירות, והוא מודה לו בכיסא, אז זה טענו חיטים והודה לו בסעורים. סעיף ה', לא תבעו בדבר מסוים, אלא אמר לו, שווה מנה יש לי בידיך. הוא אומר, שווה מנה, כלומר, הוא תובע אותו שווה כסף. ושווה כסף, כל דבר הוא שווה כסף. אז אם הוא תובע אותו שווה, הוא מודה לו בדווקא. אז זה סעיף ה', סעיף ח', זה מה שאומר הר"ן, שלומדים מרב שחייב. לא תבעו דבר מסוים, אלא אמר לו, שווה מנה יש לי בידיך, מכל מה שיודע לו, חשיב שפיר ממין הטענה. למה? שכל דבר הוא בכלל שווה. כל דבר הוא שווה, חוץ מחמץ בפסח, אבל כל דבר שממוני, הוא מודה לו, אז אם כן, כשהתובע תובע שווה, והוא מודה בדווקא, אז חשיב ממין הטענה, כי הדווקא הוא בכלל השווה, הפוך, אבל הפוך, אם הוא תובע אותו בדווקא, אבל אם תבעו מנה מדבר מסוים, הוא תובע אותו נגיד חיטים בשווי מנה, והוא מודה לו בשווה מנה, הוא מודה לו בשווה מנה, או שווה חצי מנה כאילו, שווה חצי מנה, כלומר מודה במקצת. אז התובע תובע בדווקא, והוא מודה לו בשווה. אז זה, אומר הר"ן, זה לא חלק, כי אין השווה חלק מן הדווקא. לא חשים ממין הטענה ופטור, וזה בדיוק השם. זה נלמד מהשיטה של שמואל, ששמואל מדבר על תבעות דווקא. ת' עכשיו מתרגמים את כל זה לשפת המטבעות. תבעות דינר כסף או דינר זהב. מה הוא תובע? הוא תובע דווקא או תובע שווה? שיטת רב, שאם אדם תובע דינר כסף או דינר זהב, כאילו תבעו שווה דינר כסף או שווה דינר זהב. כיוון שהוא תובע שווה, במילא כל מה שיודע לו חשיב ממין הטענה, כי הוא תובע ערך, הוא מודה לו בערך. ודווקא כשתבעו מטבע יוצא בהוצאה, דאמרינן בסתמה שווה דינר כאמר. שאדם תובע, תובע שווה דינר. לפי שאדם עשוי לשום כל דבר במטבע, דרכו של אדם לשום כל דבר בערך שלו. אבל אם תבעו ליטרה זהב, שזה כבר משקל, משקל, או אפילו מטבע, אבל המטבע הזה הוא כבר לא מטבע, הוא כבר אין לו ערך. או מטבע שנפסל ואינו יוצא בהוצאה. המטבע הזה הוא כבר... הוא לא מטבע, הוא לא אילה חוקי, הוא לא אילה חוקי, כן? בוא נשאל חידה, מי יכול לציין לי מטבעות בארץ שהם היו ונפסלו? אולי צריכים לזה קצת זקן לבן להגיד, אבל מי זוכר מטבעות שהיו בארץ, שהיו פעם שווים ונפסלו? לירה, יפה. עוד. אגורה זה הילה חוקי, עדיין, אגורה זה הילה חוקי, אבל מטבעות שהיו בארץ, מה?
מיל.
מיל, יפה מאוד, מי שזוכר, היה פעם מטבע של מיל, ומטבע של מיל נפסל, לא מטבע, מה? חמש אגורות היום, לא, נכון? פסולים, חמש אגורות, עוד מה? מה? גרוש, נכון, היה גרוש עם חור, בקום המדינה היה גרוש עם חור, אז גזוז היה עולה גרוש וסודה, כוס סודה היה עולה חצי גרוש, ככה שהייתי ילד. זאת אומרת, כל המטבעות האלה הם נפסלו. האם הם שווים היום? בוודאי. כי היום כמו בול דואר עברי שווה הרבה כסף, זה אנטיקה, זה שווה משהו. אבל זה לא שווה בתור ערך, זה שווה בתור עתיקות, עתיקות, אבל זה לא אילה חוקי. יש הרבה, אז זה לא שווה. נגיד במטבע של ארצות הברית, אתה גם מכיר דבר כזה? מטבע שנפסל.
יש מטבעות
כן, זה הכי יקר, נכון, מטבע בטעות. כן, אבל אתה מכיר מטבע של ארצות הברית שנפסל או לא? נגיד מטבעות סטרלינג של ארצות הברית, זאת הולך היום או לא? חוקי. מה? חוקי. כן, אני קיבלתי מסבא שלי מתנה 3 חצאי דולרים בשביל, כשהייתי בן 9 הוא נתן לי מתנה בשביל מחצית השקל, שצריכים מטבע של כסף שיוצא בהוצאה מחצית השקל. ואני יכול להשתמש בזה כל זמן שזה אילה חוקי, אז אני מתעניין כל פעם. לא פסלו את זה, נכון? זה קשר.
רק... יש דולרים חדשים, יש דולרים ישנים.
הכל הולך. אז באמריקה לא פוסלים מטבעות. אבל בארץ היה אינפלציה לפני הרבה שנים, אז ביטלו את הלירה, הפכו את זה לשקל וכו' וכו'.
גם שקל ביטלו.
גם שקל ביטלו? שקל חדש ושקל ישן, נכון? כן. כן, כן. אז מילא, הוא אומר שמילא זה לא נקרא שווי. אבל אם צבאו ליטרה זהב, שזה עניין של משקל, או מטבע שנפסל ואינו יוצא בהוצאה, לא חשוב כאילו צבאו שווה, כי אז הוא תובע דווקא. אז אם התובע תובע ליטרה זהב, או תובע מטבע שנפסל, אז זה כתוב במשנה של ליטרה זהב, והוא מודה לו בכסף, זה נקרא שלא ממין הטענה. וכן, אם תבעו דינר זהב זהוב, מדגיש לו לא זהב, אלא זהב זהוב. כלומר, תבועה יש לי בידיך. אז מקרה כזה הוא מדגיש לו דינר זהב זהוב, לא חשיב שווה דינר, זה לא שווה דינר. אף על פי שיוצא בהוצאה, זה לא. אלא דינר דווקא, כאמר להם, מתכוון דווקא דינר, כאמר לו דינר זהוב. ואפילו הודה לו במטבע של חצי דינר, לא חשיב ממין הטענה. פה כבר באנו למחלוקת רש"י ותוספות. האם מטבעות שיש בעולם, מטבעות שונים, אז האם זה נקרא כל המטבעות אותו סוג או לא? אז שיטת רש"י וגרסתו של רש"י, שימו תובע דינר זהב זהוב, הוא מודה לו בחצי דינר, שיטת רש"י שחייב. למה? כי לפי רש"י כל המטבעות בעולם, לרבות ארצות שונות וסוגים שונים, כל המטבעות זה אותו דבר, וטעמו של רש"י זה בגלל שהמטבעות אין להם ערך עצמי, אלא ערך הוא לפי שזה יוצא בהוצאה. אז מה עושים במטבעות? קונים בזה סחורה. אז בשתי מטבעות של חצי דינר זהוב, זה כמו דינר זהוב אחד. זאת אומרת שהכל עניינו מה אתה קונה בזה. אז מה אתה קונה? אז בזה קונים, בזה קונים, בזה קונים. אז שיטת רש"י, שרש"י גורס בדינר זהב זהוב חייב, אבל הרמב״ם ורבנו חננאל כולם פוסקים שכל המטבעות בעולם זה מטבעות שונים, לפי שהמטבע בעצמו הוא מטבע שונה, אז אם הוא אומר לו דינר זהב הלכה כמוריו, שהוא מתכוון לשווה, אבל אם הוא אומר לו דינר זהב זהוב, הוא מתכוון בדווקא. ואז אם הוא תובע דווקא ומודה לו בחצי דינר אפילו, אז פטור. אז גרסת הרבנו חננאל שפטור, וככה תוספות גם אחרים וגם הרמב״ם בשולחן ערוך. ממשיך המחבר ואומר, הדאמרינן שאם תבעו דינר כסף או דינר זהב, כאילו תבעו שווה דינר כסף או שווה דינר זהב, יש אומרים דנה מילה במילווה, אבל הפיקדון דווקא כאמר דינר זהב ולא שווה דינר, זה דעת הרשב"א, שהרשב"א אומר שמילווה ניתן להוצאה, לכן אדם תובע שווה, כי הוא ילווה לו כסף מסוים והוא יקבל כסף אחר. אז מה עכשיו הוא תובע? הוא תובע שווה. אז אם כן השיטה של רב מדבר על מילווה. אף פי שהמשנה אמרה את המילים דינר זהב יש לי בידך, אבל יש לי בידך, הוא מתכוון, הלוויתי לך. אז בהלוואה אדם תובע שווה והוא מודה לו בשווה. אבל בפיקדון, הרי אדם רוצה דווקא את הדבר הזה. אז אם פיקדון זה דווקא, אז מה הוא רוצה? את הפיקדון בעצמו? ואם השומר יגיד, אני רוצה את הפיקדון בעצמי ואני אשלם לך כסף, וגילו אני לא מסכים. אבל אם הפיקדון נאבד או נגנב, הוא חייב באחריות, הוא ישלם לו שווה. זה נכון, אבל מה התובע אופטימי מקווה בפיקדון? מקווה שהפיקדון קיים, ולכן הוא נתן אותו לשומר. אז אומר הרשב"א שפיקדון הוא תובע דווקא, ומילא אפילו שזה פיקדון של כסף, הרי אסור לו להשתמש, אז הוא לא תובע שווה, תובע דווקא. לכן לפיקדון דווקא כאמר דינר זהב ולא שווה דינר, ולכן בפיקדון לא יהיה מודה במקצת. ויש מי שחולק זה הר"ן, ואומר שדין פיקדון שווה לדין המלווה, כי הר"ן אומר שהמשנה אמרה יש לי בידך, והר"ן מנמק את זה בנימוק מאוד מעניין, שאדם התובע הוא כבר חושב מה יהיה בעניין השבועה, אם יש שבועה או לא יש שבועה. אני חושב שעניין השבועה זה עניין של הדיינים, שבועת הדיינים, אנחנו לומדים להיות דיינים, מתי יש שבועה, מתי אין. אבל הר"ן אומר שאדם הוא כל כך מתוחכם, בוקר טוב רבי יוסף, שאדם כל כך מתוחכם והוא חושב מראש מה לתבוע כדי להרוויח את השבועה. אז הוא אומר בליבו, אם אני אתבע שווה, אני אפסיד, והרי אני לא יודע מה יהיה עם הפיקדון שלי, אם הוא חי או לא חי. אז אם אני אתבע דווקא, לא יהיה לי שבועה, עדיף שאני אתבע שווה. אז לכן הר"ן אומר חידוש שגם בפיקדון, דין הפיקדון שווה לדין המלווה, אבל מעניין שהמחבר מביא את הדעה הראשונה, יש אומרים, ודעה שנייה יש מי שחולק. מה, יש איזה כלל במחבר שהוא מביא יש אומרים ויש אומרים. אז כן, אז משמע שהוא נוטה יותר לדעה השנייה. אבל עדיין לפי הר"ן, הר"ן אמר פיקדון כן, אבל נותן לא. מה החילוק? כי נותן זה לא עניין של משפט, של שבועה. נותן, מה הוא נותן? אז אם הגמרא אומרת בגיטין חשינן למנה קבור, מכאן מוכיח הר"ן שנותן מתכוון לא שווה, אלא דווקא. ולכן הנותן לא יהיה מודם מקצת. סעיף י' א', אלא אם כן יש שאלות, כן. כן, או אולי יש עוד ראשונים ככה שסוברים ככה. הדעה הראשונה, למה אתה אומר כנגד הרמב״ם? כי הרמב״ם מחלק בין פיקדון להלוואה, כן? אבל הרמב״ם והרשב״א זה לא אותו דבר. לא דיברנו על הרמב״ם, אבל אני פה דילגתי על שלב. יש פה רמב״ם מעניין, אבל אני... כיוון שהזכרת הרמב״ם, אולי צריכים לדבר עליו באמת, אבל אני לא צירפתי את הרמב״ם לרשב"א כי זה לא אותו דבר. מי שלמד טוב את הרמב״ם זה לא אותו שיטה. אז הדעה הראשונה, לכן אמרתי בדבריי, שהדעה הראשונה זה דעת הרשב"א, ואולי עוד ראשונים, והדעה השנייה זה דעת הר"ן.
זה לא ראש.
טוב, אבל הוא הביא שתי דעות. עכשיו, מה עם הגמרא, שהגמרא אמרה, בטענו בדינר מטבעות, זה סעיף י' א', בדינר מטבעות. תבעו 100 דינרים ממטבע פלונית, שזה לכאורה תביעה, מטבע פלונית, לכאורה תביעה של דווקא. תביא אותו 100 דינרים, מטבע פלונית. וישיב, אין לך בידי אלא 50 ממטבע אחר. נגיד דולר אמריקאי הוא תובע, והוא מודה לו 50 דולר קנדי, או 50 תובע 100 יורו, והוא מודה לו ב-50 פרנק. לא חשי ממין הטענה. זה לא, למה? כי זה שתי מטבעות שונות, זה לפי השיטה של התוספות, מטבעות שונות לא נחשב ממין הטענה, אלא אם כן אמר לו, נתתי לך דינר זהב להחליפו במטבעות. אז מה זה הרעיון להחליפו? שאז הוא בטח לא מבקש את הדינר שהוא נתן לו, כי מה שהוא נתן לו, נתן לו. הוא מבקש את המטבעות שהוא נתן לו לפרוט. אז הפריטה שווה כאמר, החליפו במטבעות. והוא אומר, אני רגע אחד מדלג על הרמה, קודם קורא את המחבר, והוא אומר, נתתיב לך. כבר הבאתי לך את כל הפריטה הזאת, חוץ ממטבע אחת. אז פה מדברים פה על שווה, כי זה לפרוט. אז גורסים שהוא חייב. אבל בעניין אחר לא מחייב, כי מטבע למול מטבע זה דווקא. ואפילו הוא מוסיף, אפילו צבאו דינר זהב זהוב, צבאו דינר זהב זהוב מסוים, ועודה לו מטבע של חצי דינר זהב זהוב. אז זה מטבע אחר. אפילו שמטבע הזה הוא חצי במטבע הראשון, אבל זה מטבע אחר, מטבע אחר פטור. הרמ"א נותן באמצע עוד דוגמה לאדם שתובע שווי. איך? הוא אומר, מכרתי לך סחורה בעד מאות. הוא אומר, מכרתי לך סחורה, אז מה? אז לא עוסקים בהלוואה. מכרתי לך סחורה, אז מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה את הסחורה? לא, כי סחורה, אמרנו, זה דווקא. אבל הוא רוצה עכשיו בעד מטבע, הוא רוצה את המאות בעד הסחורה. עכשיו, מאות שבעד הסחורה זה מאות מסוימים, או כל מאות טובים, העיקר תביא את הכסף. העיקר תביא את הכסף, שווי. אז לכן, מכר לו סחורה ומקבל, ותובע אותו את המאות שבעד הסחורה, זה דומה, זה עוד יותר טוב אפילו, זה דומה לדינר לפרוט. כי כמו דינר לפרוט מחשבים על הפריטה, זה שווי, קל וחומר שמכרתי סחורה, זה עניין שחושבים על השווי. אז פה, מכרתי סחורה בעד מאות, אז הוא אומר, קיבלת ממני בקבוקי שמן בשווי 1,000 שקל תביא לי, אומר לא, בשווי 500 שקל. אז הם חלוקים על הסכום. חלוקים על הסכום. או 1,000 שקל ושילמתי לך כבר 500. טוב, עד כאן דברי המחבר על הסוגיה שלנו.
חלוקים על הסכום, אבל אותה כמות סחורה?
כן, יכול להיות שני דברים. או שחלוקים על כמות הסחורה, זה אומר, או שהוא אומר, מכרתי לך 1,000 בקבוקי שמן, והוא אומר לא, רק 500. או שהוא אומר לא, מכרתי לך 1,000 בקבוקי שמן בעד 5,000 שקל, ועוד לא הבאת לי, אומר, מה פתאום? 2,000 הבאתי לך, ו-3,000 עוד לא הבאתי לך. אז יכול להיות, כל מודד מקצת כזה, זה מודד מקצת, כי זה אותו אמין. העיקר השאלה אם זה אותו אמין או לא אותו אמין.
הם לא חלוקים על כמות הסחורה, אלא רק על סכום, זה גם.
על סכום זה גם. אבל אם סוג הסחורה, הוא אומר לו, אני מכרתי לך 1,000 בקבוקים שמן זית של משק אחיה, הוא אומר לו, לא, אתה מכרת לי בקבוקי שמן, קנולה של אוסם, אני יודע מה, משהו אחר. אז זה כבר חיטים וסעורים, זה סוג אחר.
אבל כאשר מדברים על מי שתובע במטבעות של מדינה אחרת,
אז המחבר פה עושה כזה שתי מינים.
כן, אבל זה נשמע כפיקדון, ולא כמין זה.
כן, דיברתי על זה בשיעור בימים שלא היית, שבין הפיקדון ובין בהלוואה אדם יכול להתנות. בפיקדון הוא לא צריך להתנות, אלא קיבלת ממני דולרים לשמור, תשמור לי על הדולרים, מה אתה מביא לי פרנקים? אבל אפילו במלווה לחברו דולרים, יש גמחים שמלווים בדולרים על מנת להחזיר דולרים, זה התנאי שלהם. אז אפשר להתנות, זה כמו שמן זית, כלומר אפשר להתנות. אז אם אלי יוצא, אם הוא אומר לו, לא דיברנו על דולרים, דיברנו על מטבע, אז מטבעות שונים, זה כמו חיטים וסעורים. טוב, עברנו על כל דברי המחבר, עכשיו הייתי רוצה ללמוד איתכם איזה קצותים ונתיבות שהם חשובים. אז קודם נחלק את הדפים שרבי ליפה בטובו צילם לנו, ויש לנו פה הקדמה של הקצות והנתיבות. מי זה הקצות והנתיבות? אז בואו, מי שלא קיבל את הדפים יכול לקבל. תודה רבה לרבי ליפה על כל ההשקעה הרצינית שהוא השקיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
כל הזמן דיברנו על שבועה.
כל הזמן דיברנו על שבועה, כן, זה הנושא שלנו, שבועה.
אני מבקשה, מה ידין ומה שהוא כן מודה? הרי פעל דין כמאה דין דין. הוא אומר, זה לא היה 100, זה היה 50 צהורים. הוא אומר 100 דין, הוא אומר 50 צהורים. זה שאומר 50 צהורים הוא גם פעל דין. ואם פעל דין כמאה דין דין, למה שהוא לא ייתן את ה-50 צהורים?
יפה. כן, רבי יוסף אומר, הרבן יעקב, מה אתה מתעמק בסוגיה הזאת? בוא נתקדם לסוגיה הבאה. אני רוצה כבר להתקדם לסוגיה הבאה, והיא, ומה הסוגיה הבאה? טענו חיטים ועודה לו בסעורים, פטור משבועה. אבל אם לפחות ייתן את הסעורים, זה מה שרבי יוסף רוצה ללמוד, והוא צודק, זה הסוגיה הבאה. אז נלמד את זה עם ירצה השם, אני מבטיח לך שהם ייתן כוחות, שנספיק ללמוד את זה. אבל אני בינתיים מעיין קצת בסוגיה הזאת, בסדר? אז כהנים זריזים הם טוב שאתה רוצה להזדרז, זה טוב. אז דבר נכון אתה אמרת, אני אחזור על השאלה של רבי יוסף, שתדעו לפחות את הנושא. נושא שרבי יוסף דן בו הוא, דיברנו על מודה לעניין שבועה, ורבי יוסף דן על מודה לעניין ממון. שטוענו חיטים ועודה לו בסעורים, הוא מודה בסעורים, אז לפחות תביא את הסעורים, והדין באמת שפטור. באמת, אגלה לכם, שלא נשאר בספקות בשבת, אלא שמלאכתנו תהיה עשויה, שטוענו חיטים ועודה לו בסעורים, פטור לגמרי אפילו מדמי הסעורים. ולמה? ולמה? כן, התשובה, שתי התשובות נכונות, גם וגם. פטור גם מזה וגם מזה.
זה שאלה לדמה, אני מודה שאני, אני לא בעל דין.
טוב, אז היות...
אין מי שעובד מולו.
אז היות ושאלת, אז יש לשאלה הזאת לא פחות משלוש תשובות. תשובה אחת...
אין מי שעובד מולו.
זה שטובע חיטים, והוא אומר לו, לא חיטים היו אלא סעורים, אז היינו מצפים שהטובע חיטים יגיד לו, טוב, 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 אז תביא לפחות, תביא כבר את הסעורים, תביא. הוא לא, הוא אומר, תביא, לא נכון, חיטים היו, כאילו על הסעורים אני לא תובע אותך, אני מוכר לך את הסעורים. אז יש טעם אחד מטעם מכילה. טעם אחד יש מטעם הודעה כנגד הודעה. שאם אני תובע חיטים ולא תובע סעורים, כאילו אני מודה שלא היו סעורים, והוא טוען שהיו סעורים ולא חיטים. אז טעם אחד יש הודעה כנגד הודעה. וטעם שלישי יש, שזה שאמר משתה, וזה שאמר סעורים ביחס לחיטים, כאילו שיטה בו. כאילו אומר לו, מה, אני חייב לך משהו, אתה מדבר על חיטים, לא, סעורים, כאילו משתה בו. זה שלוש טעמים בראשונים. אחד, הודעה כנגד הודעה, אחד מכילה, אחד משתה. אבל נלמד את זה בעזרת השם, דבר דבור על אופניו, אבל כמעט ששאלת, מגיע לך תשובה עכשיו. עכשיו, אז אני מעוניין ללמוד איתכם כמה קצותים וכמה נתיבות על סימן פחד, וראיתי שזה קצת חתוך יצא, אז צילמתי את זה עוד פעם, תודה רבה. מי שרוצה צילומים לא חתוכים ייקח מכאן, מה שצילמנו עכשיו שאור פיש צילם לכולם, ולפני כן נראה את ההקדמה שרבי ליפה עשה לנו על הקצות והנתיבות, יישר כוח. אז מי שצריך את הקצות והנתיבות, ההקדמה יכול לקחת מכאן גם כן. מי היה קצות החושן? השנים שהוא חי הם למניין הכללי הוא 1745-1812. רב אריה לי בן רבי יוסף הכהן הלר, חיבר שלושה ספרים חשובים, קצות החושן, שב שמטתה ואבני מילואים. קצות החושן על חושן משפט, שב שמטתה חקירות בלימוד, אבני מילואים על שולחן ערוך אבן העזר. הרב אריה לייב נולד בעיירה קלוש שבגליציה וכיהן ברבנות בעיירה רוזניאטוב בגליציה. בשנת 1788 התמנה לרבנות בעיר סטארי. אני מקווה שאני הוגה את זה, כל זה נכון. ולימד תלמידים רבים. היה ידוע בחריפותו הרבה. היה אני מרוד. המצים גדולים כתב את ספרו קצות החושן. בעודו בשנות ה-30 לחייו היה חריף, ביאור חריף ועמוק לשולחן ערוך חושן משפט. ספר זה השפיע רבות על צורת הלימוד בישיבות, ונכתבו עליו ביאורים וחידושים רבים. אני רוצה להזכיר שבדורנו יש רב חשוב מאוד, הרב שיינברג, ראש ישיבת תורה אור, חיבר ספר שנקרא טבעת החושן 5 כרכים, יש לי בבית, על ספרי קצות החושן. יש שם חידושים מכל האחרונים מוליקט. ידידו, הרב יעקב לוברבוים, זה הנתיבות, כתב הפוך חיבור דומה בשם נתיבות המשפט, ובו גם הערות על דברי קצות החושן. הרב הלר בתשובה כתב ספר משובב נתיבות, משובב לשון להשיב. זה על פי הפסוק בישעיהו, משובב נתיבות לשבת, ישעיהו נ"ח. כי משיבו על דברי בעל הנתיבות כלשונו בהקדמתו. הרב לוברבוים חזר והשיב גם על ההשגות ומהדורות מאוחרות של הנתיבות. יש נתיבות בשולחן ערוך פאר התורה הגדול, ששם כבר הוא משלב בתוך הנתיבות תשובות לקצות החושן. בנוסף, פרסם הרב הלר בעל הקצות החושן את הספר ששמטת, 7 סוגיות, חידושים על 7 סוגיות, אותו החל לכתוב כבר מילדותו, ולעת זקנתו חיבר את הפירוש אבני מילואים על שולחן ערוך אבן העזר שיצא לאור אחרי מותו. עכשיו בעל נתיבות המשפט נקרא גם את ההקדמה שלו, רבי יעקב לוברבוים מליסה, חי בשנים 1770 עד 1832, כן אתם רואים שהוא טיפה יותר צעיר ממנו בכמה שנים. רבי יעקב לוברבוים נולד בערך בשנת 1770 בזבורוב שבגליציה, למד תורה מפי רבי משולם איגרא בטיס מניץ, והיה רב בכמה קהילות. בשנת 1809 נבחר לרבה של העיר ליסה שבפולין, פתח בה ישיבה גדולה ובה העמיד תלמידים רבים, ביניהם גדולי הדור הבא. הוא נחשב בין גדולי הדור, אבל אם יפנו אליו ספקותיהם. נפטר ב-1832 למניינם. רבי יעקב ליסה כתב ספרי הלכה חשובים ביותר, חוות דעת, פירוש על שולחן ערוך יורדיה, תורת גיטין על מסכת גיטין ולכות גיטין, בית יעקב על כתובות ולכות כתובה, אנחנו לומדים את הספרים האלה בלימודינו. סידור עם ליקוטי דינים בשם דרך החיים וספרים נוספים. ביאורו, נתיבות המשפט, על שולחן ערוך חושן משפט, נתפס לראשונה בזה לקווה בשנים 1809-1816, בו מתווכח הרבה עם הספר קצות החושן, שהיה בן זמנו מבוגר ממנו בכמה שנים, רבי אלעזר הכהן. תשובות רבות שלו מצויות בספרי רבני זמנו. רציתי להגיד שמה שאני זוכר, יש לו גם פירוש נחלת יעקב. נחלת יעקב על התורה, יש לו קצת חידושים נחלת יעקב גם. עכשיו, איזה נתיבות המשפט אנחנו נלמד ואיזה קצות נלמד? אז אתמול אמרתי רק 2 סימנים קטנים, והיום כיוון שיש לכם גם את המהדורה שנתתי לכם, ועכשיו ניגש לפרשת שבוע, אז אני אומר לכם מה נלמד, איזה קצות ונתיבות. בסימן פ"ח נלמד ככה, קצות החושן גימל, קצות החושן גימל, וקצות החושן דלד. בעיקר נתעכב על קצות החושן דלד. קצות החושן דלד מקביל לנתיבות המשפט ב', שגם נלמד אותם ויש לכם אותם, וסימנתי בקו את הרעיונות המרכזיים בקו. וגם נלמד נתיבות המשפט א', על 10 מחטים בפרוטה. טוב, אז